שלום עליכם, אנחנו בפרשת תרומה. פרשת תרומה, מדבר השם אל משה, לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. פה אנחנו רואים לגבי התרומה, מה זה בעצם פרשת תרומה? פרשת תרומה בעצם עוסקת בבניית בית לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בית המקדש, שזה בעצם המקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן, זה בעצם דירה בתחתונים. ואני בחרתי ככה להציג את השיעור הזה, קודם כל קצת ללכת יותר מהפשט אל הדרש, בכיוון קודם כל להבין כל מיני עניינים שקשורים לפרשת תרומה, ודווקא מהפרשה עצמה. אז בואו נראה, מה הפירוש שנאמר, אשר ידבנו ליבו? אז נאמר בשמות רבה, למה התחיל בישון רבי ומסיים הכתוב בישון יחיד? אלא בשעה שאמר וציווה הקדוש ברוך הוא למשה על עסקי מלאכת המשכן. אמר לפניו משה, ריבונו של עולם, האם יכולים הם לעשות, ישראל לעשותו? זאת אומרת, האם אפשר שבכלל עם ישראל יוכל לבנות את המשכן? כי זה דבר אלוקי, זה דבר נשגב וגדול. וגם הצרכים שלו, של בית המקדש, הם כל כך גדולים, שצרכיו מרובים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אפילו אחד מישראל, אפילו בן אדם אחד, שיתבנו ליבו, וייתן כל אשר בידו, יכול לעשותו. שנאמר מאת כל איש ואיש אשר יתבנו ליבו, ואני אשלים את החסר. זאת אומרת, רואים שהקדוש ברוך הוא, לא מייחס את בית המקדש, באופן כללי, ברור שזה מיוחס לכל עם ישראל, אבל מעבר לזה זה מיוחס לכך שכל בן אדם יש לו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, וכל בן אדם אם ירצה הוא יכול לבנות את המשכן. יש פה גם רמז על כך שכל אחד יכול לבנות בעצמו את המשכן לקדוש ברוך הוא ברמה של שיהפוך את עצמו למשכן לקדוש ברוך הוא. כן? עוד נאמר, בכלל אם אפשר להסתכל גם, קצת נלך לגבי דוד המלך, אז מוסבר שהקדוש ברוך הוא מאוד אהב את היחס של דוד המלך בכלל לאוהל מועד, וכמה הוא רצה לבנות את בית המקדש. כן, דוד המלך לא זכה, אלא דווקא בנו שלמה זכה, וידוע ש דוד המלך הוא זה שהביא את האוהל לירושלים. וכשהוא הביא את האוהל לירושלים, הוא רקד ופיזז באופן שכזה שאפילו מיכל קראה לו, רמזה לו שזה נראה כאחד הקלים. זאת אומרת, מיכל, ביתו של שאול, רמזה לו שזה לא יפה ככה להתנהג, שמלך רוקד ככה לפני האוהל, בזמן שהכניס את האוהל בצורה פראית כזאת. ודוד המלך מאוד מאוד אהב את הקדוש ברוך הוא, וגם כשהוא היה גר, גם כשהאוהל היה בירושלים, אז יש איזה קטע שדוד המלך ככה אומר, אני ישן בבית הרזים והשם באוהל. הוא רוצה לבנות בית המקדש שלא יהיה באוהל, אלא שהוא הבין שיש צורך לכבד את העניין של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בצניעותו לא ביקש. זאת אומרת, רואים שהוא לא ביקש שיבנו לו בית מקדש, אלא זה בא דווקא מצד דוד. שדוד בעצם ביקש לבנות, ואז בגלל שדוד היה מה שנקרא, מאחר והוא נלחם מלחמות, אז ולוחם מלחמות, אז הוא גם הורג לפעמים. אז הקדוש ברוך הוא רצה דווקא שמי שיבנה לו את בית המקדש יהיה דווקא שלמה מלשון שלמות הבניין. אז וזאת התרומה, ומה הראה לו? מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה שעתיד אחר להתנדב ולהתרים את ישראל בשמחה כמותו. ואיזה מי הוא זה? דורו של דוד, הכתיבה, ישמחו העם על התנדבם, דברי הימים א', כן? כתוב בפירוש שישמחו העם על התנדבם, שהם שמחו להתנדב. זה אנחנו רואים לגבי דוד. עכשיו נאמר על בעירוב של המשכן ושל של בית המקדש כתוב זהב. אז נשאלת השאלה, למה נאמר בכלל זהב? הרי זהב יש לו קונוטציות לא כל כך חיוביות בתורה, עגל הזהב. אז דווקא בגלל זה אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא זהב שבמשכן וחפר על זהב שנעשה בו העגל, שכתוב בו והתפרקו כל העם את נזמי הזהב, מה שהיה בשמות, ולכן מתכפרין בזהב שנאמר, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב. זה פירוש שנלקח ממדרש רבה. אחרי זה כתוב גם בפרשה ואורות אלים. למה אורות? בזכות יעקב שנאמר ואת אורות גדיי העיזים, מה שמוזכר בבראשית, וכך אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהשמיים ושמי השמיים לא יחלקלו אותי, אין מכילים די מקום עבורי, אם כל זאת אבוא ואשרה שכינתי בתוך אורות גדיי עיזים בבית המקדש. זה גם משהו שניקח ממדרש תנחומה, לראות כמה הקדוש ברוך הוא מלמד פה צניעות וענווה, שהרי הוא זה הכל, בכל זאת הוא רוצה דווקא לשכון בתוך אורות גדיי עיזים שנמצאים בבית המקדש. ממש לומדים פה הרבה על הדרך שבה הקדוש ברוך הוא, איזה יופי, איך הוא מתייחס בענווה ומלמד אותנו ענווה. אז הייתי רוצה להתייחס פה לעניין של עשיית הכרובים. ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. אז מוסבר, יש במדרש הגדול, מוסבר, ועשית שניים כרובים, כרובים הללו למה לי? אלא כדי לידע שיש כרובים למעלה בשמיים. עכשיו, מניין שיש כרובים למעלה? איך אנחנו יודעים שיש למעלה כרובים גם כן? דכתיב, כמו שכתוב, מה שראה יחזקאל בנבואה. אז כתוב, אי החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל בנער כבר, והדע כי כרובים הם. זאת אומרת, איך בעצם יחזקאל יודע שהם כרובים? הרי הוא רואה דברים, ואיך הוא יודע שהם כרובים? אז על פי זה שהוא ידע שבבית המקדש היו כרובים, על פי זה אחרי זה בנבואה שהוא ראה את העניינים, אז הוא ידע לפרש שהדבר הזה שהוא רואה הם כרובים. זאת אומרת, הוא ראה שזה אותו דבר. עכשיו בכלל, מה זה כרוב? מה היא כרוב? אמר רבי אבאו, רביה, כמו תינוק, יש לו פנים של תינוק, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה. אמר לרב פאפה לאבאי, אלא מעתה דכתיב, פני האחד פני הכרוב, פני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. זה מה שבנבואה של יחזקאל. היינו והרי פני כרוב הם היינו פני אדם. ישיבו אבאי, הפה רב רבי והפה איזוטרי. פני אדם, היינו פני איש גדול, פני כרוב, היינו פני תינוק. אז אנחנו רואים שהכרובים היו להם פנים של תינוק. היו פורסי כנפיים למעלה, כן? היו קרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, פני מי של אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. מה זה מלמד, פני מי של אל אחיו? כיצד הם עומדים? בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, שהכהן הגדול נכנס פעם בשנה, ביום הכיפורים, וכשהוא היה נכנס, אז לפי, אם הם רואים את הקרובים פנים אל פנים, סימן שעם ישראל עושים רצונו של מקום. אבל אם פניהם לא היו, זאת אומרת, אם פניהם לא היו אחד כלפי השני, זאת אומרת, זה סימן שעם ישראל לא עושים את רצונו של מקום. זה היה נעשה על ידי נס. זה כמה מה שמלמד גם כן הקשר פנים אל פנים, שחייב בן אדם שקשריו עם אנשים, עם בת זוגתו, בן זוגו, זאת אומרת, לחברותה, או כל אדם שהוא בא איתו במגע, תמיד שהיחס שלו יהיה פנים אל פנים. בעצם, שירגיש שהכל גלוי ואמת, ואין הסתרה, יש יותר גילוי אלוקי. ככל שאנחנו יותר נסמוך על הקדוש ברוך הוא בזה, שנהיה גלויים והקדוש ברוך הוא יכבד את התמימות שלנו, ככה אנחנו גם נראה שגם הצד השני מגלה תמימות ויופי ואור אינסופי. עכשיו, זה כתוב, וציפית אותו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב. אז מדובר על השולחן בעצם. עכשיו, למה דווקא שהשולחן יהיה רק מצופה זהב? למה שרק החיצוניות שלו תהיה מצופה זהב? ובפנימיות הוא לא מצופה. אז זה בעצם משול למלכי ישראל. שמלכי ישראל, שכל העניינים שלהם היו גלויים. כן? זאת אומרת, לא כלפי פנימה, אלא כלפי חוץ. כמו שנאמר, וידבר שמואל עם שאול על הגג, ששמואל הכתיר את שאול למלך, שכול למלך בגלוי. אז הוא לא עשה את זה בחדרי חדרים, אלא על הגג, שהכל גלוי, ששאול הוא המלך. אז רואים שכל דבר ודבר בבית המקדש מסמל משהו יותר פנימי בעבודת השם, באופן שבו מתנהל עם ישראל. כן. עכשיו הגענו למנורה, ועשית מנורה זהב טהור. כן? מקשה תעשה. אז נאמר, ועשית מנורה זהב טהור. משל למה הדבר דומה? פה יש סיפור מאוד מאוד יפה. למלך שהיה לו אוהב, אמר לו המלך, תהי יודע שאצלך אני סועד. התקין, התכונן לי, תתכונן לי. הלך אוהבו, כן, האוהב של המלך, התקין מיטה של אדיוט. של אדם פשוט. מנורה של אדיוט, שולחן של אדיוט. זאת אומרת, הכין לו את כל, את כל, את כל הכלים והדברים של, של המלך, אבל הכין את זה בצורה לפי היכולות שלו. הוא לא יכול להכין עכשיו זירה ענקית של אירוח מלכים, אלא הוא ביכולות שלו, בכלים שלו, הוא הכין את, את הכלים. אז הוא הכין לו מיטה, מנורה, כן, שולחן. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשין סובקין, נוסעים היו. לפניו, מכאן ומכאן, מנורות של זהב. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, בעצם פתאום אותו אדם פשוט, שהיה חבר של המלך, והמלך אוהבו, ראה את כל הכבוד הזה של אותם אנשים שבאו. אז הוא אמר, מה, אני יכול, המלך הזה, המכובד הזה שבא, עם כל הכבוד הגדול הזה, שהם באים בידיהם כלים, מנורות של זהב, אז איך אני אעשה דבר כזה? איך אני אערך אותו בחדר כזה צנוע? אז מה הוא עשה? התבייש והתמין את כל מה שהתקין. כן? שכי הכל היה פשוט. אז הוא התבייש בזה, אז הוא יחביא את זה. אמר לו המלך, מה זה? לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, הרי לא, אני אמרתי לך שאני בא להתארח אצלך. למה לא הכנת לי כלום בביתך? כן? אמר לו האוהבו, אמר לו אותו אדם הפשוט, אמר לו, אדוני המלך, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך, ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך, מפני שהן כלי אדיוטות, שהם כלים פשוטים. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי עמי, ובשביל אהבתך איני חפץ להשתמש אלא בשלך. כך הקדוש ברוך הוא, כולו אורה, שנאמר ונאורה ימי שרה. ובכל זאת הוא אומר לישראל, התקילו לי מנורה ונרות. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא ככה. למרות שהקדוש ברוך הוא, יש לו אוצרות, הרי הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול להביא אוצרות, הוא יכול, כל הכלים שבעולם הוא יכול להמציא. אבל מה, יש לו נחת רוח מזה, שעם ישראל מכין מעצמו אפילו את הכלים הקטנים שלו, כן? אותם דברים פשוטים, יש לו הנאה להשתמש בזה, כי הוא יודע שזה מה שהעם ישראל הכין בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא כולו אורה, כמו שנאמר. ונאורה עם אשרה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כולו אור, מלא אורות, מלא אור יקרות. הוא צריך את הדברים הקטנים שעם ישראל הכין לו. אבל עצם העובדה שעם ישראל אכן תורח ומכין משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, זה כבר עושה נחת רוח עצום לקדוש ברוך הוא. כן. אחר כך נאמר על המנורה, כך הראה למשה, ועשית מנורת זהב תור, זו כנסת ישראל. זאת המנורה המשולה לכנסת. למה? בואו נראה למה. מקשה תעשה המנורה ירחה וקנה גביעיה, כפתוריה ופרחיה. מהו כך? אלא ירחה זה הנשיא. ירחה זה הנשיא, וקנה זה אב בית הדין. גביעיה, מה זה מסמל לגביעיה? אלו החכמים. כפתוריה, אלו התלמידים. ופרחיה, אלו התינוקות הלמדים בבית הספר. ממנה יהיו כולך יפה רעייתי. אז רואים ששוב, הכל מסמל את ה... את ה... כל משהו ומשהו במנורה מסמל בעצם את עם ישראל. עכשיו בוא נסתכל, כתוב, ועשית את נרותי השבעה. אז למה בעצם נאמר שבעה נרות למנורה? אז יש כמה פירושים, וזה מאוד מאוד יפה. קודם כל, כנגד שבעת ימי בראשית. יש בשבעת ימי בראשית שבעה ימים בשבוע. דבר שני, זה שבעה כוכבים. כנגד חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שבתאי, צדק ומאדים. ויש גם את האבות. אברהם, יצחק, יעקב, קעת, אמרם, משה ואהרון. ויש גם עוד משהו מעניין, שגם בפרצוף, בפנים של האדם, יש שבעה שערים, פתחים בנפש. שתי עיניים, לראות, שתי אוזניים, לשמוע, שתי אפיים, זה הנחיריים, זה פה אחד, ביחד זה שבעה, שבעה קנים בעצם. וגם רואים עוד דבר, שמשה עשה המנורה אחת ובא שבעה נרות כנגד שבעה עממים, אומות שכיבש. מי אלו העמים שנכבשו? הרי לא כבשו את עשרת העמים, רק בימי המשיח כבשו את עשרת העמים. אבל כל עוד לא הגיע המשיח, אז כבשו את האמורי הכנעני, החיטי, הפריזי, החיבי, היבוסי והגרגשי. כן? אז... ואומרים שאחרי זה ושלמה עשה עשר מנורות של 70 נרות. לפי שהיה מושל על 70 אומות, שנאמר ושלמה היה מושל בכל הממלכות. אבל באמת מה שאנחנו רואים לגבי הפנים של האדם זה ממש אותם שבע קנים. וגם העיריות, ואת המשכן תעשה 10 עיריות, אז זה מסמל את 10 הדיברות. כן? אז אנחנו רואים שכל דבר ודבר מאוד קשור במשכן, מאוד קשור לסמלים של עם ישראל. ועשית 50 לולאות כנגד ספירת העומר, 50 לולאות. ועדניהם, למה נאמר עדני כסף? בפסוק י' נאמר עדני כסף, ובפסוק כף א' נאמר עדניהם כסף. אלא בצל הצפון נאמר וארבעים עדניהם כסף. הוסיף הם כנגד מם אי צדיקים, שהם עדנים וסומכים את העולם. זאת אומרת, יש מם אי צדיקים, כן? שהם אלו ש-40, שהם בעצם אלו שתומכים את כל, בעצם את כל העולם, אותם צדיקים. כזה הם נחשבים ככסף, כי נחשפה נפשם. הידוע הרי שהצדיקים כל הזמן נחשפה נפשם לקדוש ברוך הוא. ולכן נאמר כאן עדני כסף, שזה משקל M. טוב, וגם עוד דבר אחד, ו-40 עדניהם כסף, למה 40? כנגד 40 שנה שעשו ישראל במדבר. והיו 8 קרשים כנגד 8 ימי מילה. תראו מה זה, יש מלא הקבלה לכל דבר ודבר בתורה. בכלל אומרים גם שהבריח התיכון בתוך הקרשים, זה בכלל נס, איך שהוא בכלל הצליח להיכנס לתוך כל העסק שם, והעמיד את כל העניין. הבריח התיכון, הוא היה צריך להתגמש ולהיכנס בזוויות של 90 מעלות, כי הוא היה מבריח מן הקצה לקצה. ואין לך אומן שיכול כך לעשות. עכשיו, יש עוד כמה דברים מעניינים, באמת שיש המון המון דברים מעניינים פה, למשל המזבח. המזבח הוא לשון הטריקון. מם מכילה, זין זכות, בית ברכה, חטא חיים. וחורים עוד עוד ועוד עוד ועוד עניינים שקשורים לבית המקדש. ממש עוסקים בפרשת תרומה בכל המבנה של בית המקדש ובכל הסמלים. עכשיו נאמר בפסוק פסוק י"ח, נאמר שם אורך חצר 100 באמה ורוחב 50 וקומה 500 שש משזר ועדניהם רכושת. אז נאמר על אורך החצר 100 באמה, ראה הניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. זה נאמר בברייתא. ומה הם הניסים? שכל אותם האוכלוסים, המוני אדם שבאו למשכן, היו באים מלא אנשים למשכן, בכל החגים, עומדים בתוך 50 אמה, שאם תבוא לחשבון, צריך יותר מ-40 מיל. זאת אומרת, צריך כל מיל זה הרי 912 מטר. אז צריך 40 מיל כדי להכניס אנשים רבים כל כך. וכל אותם אלפים ורבבות עומדים בנס, בחצר המשכן, ורואים את האש, האש הרי ידוע שהאש הייתה יורדת מן השמיים, כעמוד, ונכנסת באוהל מועד, הייתה נכנסת ממש לתוך אוהל מועד, יוצאה ורובצת את האש על גבי המזבח, ואוכלת את החלבים ועומדת במקומה, תראו איזה ניסים, וכולם ראו את הנס הגדול, משתתחים על פניהם, והיה לכל אחד ואחד רווח כדי 400, ושרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שיר ורננה, שנאמר ויר כל העם וירונו. ומה שירה ורננה אמרו? רנו צדיקים בהשם. אנחנו רואים שיש פה ניסים על גבי ניסים בפרשת תרומה, כל המבנה של ה של ה מבנה של בית המקדש מתואר פה, איך לבנות את זה, ו מבנה של בית של המשכן, ורואים גם איך שאש באה ואוכלת את האוכל. זאת אומרת, ברור שזה הקדוש ברוך הוא מפעיל את זה, שכל העם נהנה ורואה דברים נשגבים מאוד. אז זה בגדול, קצת דנו קצת על הפשט של פרשת תרומה, אבל יש כמה דברים מאוד מאוד מעניינים ברמת הסוד וקצת יותר לעומק. אז בואו ניגע בדברים היותר עמוקים טיפה. ההבדל בין תרומה לקורבנות. הרבי מלובביץ' מסביר, הרי כשעם ישראל היו צריכים לתרום לקורבנות, אז הם תרמו מחצית השקל לגולגולת. ואילו לתרומה כתוב כל שליבו חפץ, מה שליבו חפץ. אז למה פה איזה חצי שקל לגולגולת וזה כל שליבו חפץ? אז מוסבר שחצי שקל לגולגולת, הקורבנות, זה מלשון להתקרב להשם. קורבן, תפכו את המילה, זה יהיה התקרבות להשם. אנחנו רואים שעל מנת לקפר על חטא העגל, שהיה חטא כללי, וכולם היו, כל עם ישראל היה מעורב בחטא העגל, כן? אבל גם הלוויים, כשהם, אפילו זה שהם לא השתתפו בחטא העגל, הם נקראים שהם מעורבים בזה, כי הם היו צריכים למחות, כן? אבל הם לא מחו. וגם משה שבכלל היה בכלל באזור של חטא העגל, הוא היה בכלל בשמיים עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו לך רד. למה אמר לו לך רד? כי משה, עצם העובדה שהוא קשור לעם ישראל, אז בזה שעם ישראל חוטא, זה סימן שגם הוא חוטא. ורואים את הקשר הישיר בין עם ישראל לבין משה. שאין ניתוק ביניהם. זאת אומרת, אם עם ישראל עולה, אז גם משה עולה ברמה הרוחנית. אם עם ישראל יורד, אז גם משה יורד. ורואים שבעצם חטא העגל זה חטא כללי. אז בגלל זה גם החטא הכללי, לכפר על החטא הכללי, זה על ידי מחצית השקל. שכל אחד נותן, ואז זה בעצם מחפר על, על אותו חטא העגל. למה חטא העגל הוא כל כך קשה? כי אחת הסיבות זה בגלל שאחרי הקדוש ברוך הוא רצה מההתחלה איכשהו יצר את העולם לבנות בית מקדש, בא חטא עץ הדעת וגרם לכך שנכנסה זוהמה לעולם, וברגע שנכנסה זוהמה לעולם, אז הקדוש ברוך הוא גם נעלה מהעולם, הוא עלה לרקיע יותר גבוה. ובסופו של דבר יש גם מאמר מאוד יפה של הרבי שמסביר שבמתן תורה כמעט כל העולם תואר מחדש. ואז אם הם לא היו עושים את חטא העגל, העולם היה כבר, היינו מגיעים לגאולה וכבר הכל היה מושלם. אבל בזה שהם עשו את חטא העגל, הם גרמו לכך שעוד פעם נכנס זוהמה לעולם. ולכן החטא הזה הוא היה חמור מאוד. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחפר על זה על ידי מחצית השקל בעצם. עכשיו, אבל למה לגבי תרומה למשכן, שכל אחד ייתן מה שליבו חפץ? אז פה רבי מלובביץ' משדיר משהו מאוד מאוד יפה. עשיר מחויב לתת לפי מידתו. זה דור שאם באדם מאוד מאוד עשיר ייתן משהו מאוד מאוד קטן, אז זה נחשב, אבל הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו לתת יותר לפי היכולות שלו. אבל אם אני נותן משהו כמו עשיר, אז למה זה בסדר? היה צריך להיות גם שאני אתן גם לפי הערך שלו. למה אני, כשנותן כמו עשיר, גם זה בסדר? אז רבי מסביר משהו מאוד מאוד יפה, שבעצם יש עניין של דרך האמצעית, באמת, כמו שהרמב״ם אומר. אבל הנקודה היא ש בדרך האמצעית זה רק מישהו שלא עוד לא עשה איזה חטא או משהו כזה, אבון או משהו כזה. אבל אם מישהו עשה איזה משהו לא טוב, לא חיובי, איזה מעשה שטות להפך הקדושה, ידוע שאדם לא עושה עבירה עד שנכנסת בו רוח שטות, אז באחר הוא עשה את הפך הקדושה, הוא צריך לחפר על זה גם כן בשטות בקדושה. ולכן המעשה שאני נותן כעשיר זה כמו, זה שטות בקדושה, כן? למרות שזה לא בפרופורציות שלו והוא עושה דברים, אבל הוא בעצם עושה מעשה של שטות בקדושה, וזה עצמו מחפר על מעשה שהוא עשה לא טוב. וגם הרמב״ם אומר את זה, מי שעשה פעם משהו שהוא לא טוב על מנת לתקן, הוא צריך לעלות בדרכו ולעשות בצורה קיצונית בצד השני. אז זה ההסבר בעצם של הרבי, שהרבי אומר למה בעצם בנקודה הזאת בן אדם יכול לתת כמה שליבו חפץ, יכול לתת הרבה יותר מעל הפרופורציות שהוא יכול בכלל. שיש עוד עניין שכתוב על האבניים, שבעצם על אם תסתכלו על התרומה של האבניים, אז ברגע שבן אדם נותן תרומה, אז כשהוא נותן את זה למשכן, אז לאבניים נותן ראשון. וכל המשכן זה משהו שהוא נותן אחר כך. ולמה פורט בכלל על האבניים? כי האבניים זה הבסיס להכל. וכשבן אדם נותן על האבניים, אז בעצם זה השלב הראשוני, זה הדבר הבסיסי וזה היסודות של המשכן. וכשהוא נותן על האבניים, זה בעצם מבטא את הביטול שיש לו. ככה גם בעבודת השם. זאת אומרת, קודם כל שבן אדם יבטל את עצמו ויגיע לרמת ביטול מאוד מאוד גבוהה וענווה, וזה בעצם הבסיס לכל המשכן שהוא יקים, לכל העבודת השם שלו אחר כך, לכל מעשה המרכבה שהוא יקים. אבל הכל חייב להיות מבוסס על משהו מאוד מאוד בסיסי ופשוט. ולכן כל המבנה של המשכן הוא מסמל בעצם את כל היסודות בטבע, גם שכל יסוד ויסוד יש לו תפקיד. והבליים זה מסמל את הרמה הכי בטלה שבאדם, שזה הדומם, שזה ייקח מדומם. ויש אחרי זה עצים, שזה נלקח מצומח, וחי, שזה אורות של גדיים, והמדבר זה בעצם הכהן שנכנס לבית המקדש ומדבר. אבל הכל צריך להיות בעצם, ניקח מארבעת הרמות, אבל הרמה הכי בסיסית זה אבניים, שזה בעצם המציאות, הביטול, זה הבסיס של המשכן. והוא חייב, והוא מסמל את העניין של הביטול, כשבאדם שרוצה להתחיל לעבוד את השם, הוא חייב קודם כל לבטל את עצמו, להגיע לביטול גמור, ועל זה הוא בונה את כל המשכן, שזה העצים ויצי שיטים, שזה שטות דקדושה, שמסמלת שטות דקדושה, וזה מחפר גם על החטא, חטא העגל שנעשה במקום שנקרא שיטים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו כמה דברים קטנים בקשר לבית המקדש שרציתי להזכיר פה. אז קודם כל, הקרובים גם כן מסמלים את שני הצדיקים, יוסף ובנימין, שיש קשר בין יוסף לבנימין. יוסף נחשב לצדיק עליון, לעומת בנימין שנחשב לצדיק תחתון, ויש קשר בין יוסף לבנימין. זאת אומרת, יוסף הוא מעולם האצילות, בנימין נחשב מעולם הבריאה, והקשר ביניהם הוא נעשה על ידי השפעה. הצדיק העליון משפיע על הצדיק התחתון. רוב העבודה של הצדיק התחתון, אדמור הזקן נותב בספר תורה אור, שזה עבודה בגמילות חסדים והשפעה על העולם הזה. ואילו העבודה של יוסף, שזה הצדיק העליון, זה ברמת התורה יותר. ידוע שהמבנה של בית המקדש לעומת עגל הזהב, שזה מול זה, כוונה שבית המקדש בעצם אמור לחפר על עגל הזהב, אז רואים שהשוני במבנה, שעגל הזהב זה דבר שכולם רואים אותו מרחוק, הוא בולט, הוא מרחוק אפילו. ואילו המבנה של בית המקדש, אם תסתכלו, אז יש עזרה, קודש, קודש קודשים, יש שם שלבים, ובמקום הכי מוצפן שם הקדוש ברוך הוא מתגלה. אנחנו רואים שבאמת זה מלמד גם על שדבר שהוא גלוי לעין, אז הוא גם בדרך כלל פשוט מאוד. אבל דבר שהוא מוסתר ומוצפן, זה גם בדרך כלל מאוד מאוד יקר. גם צוללן שהוא יורד לצלול ולהביא פנינים, אז הפנינים הכי יקרות נמצאות בעומק הכי עמוק. גם דרך אגב לגבי העלומים או אבנים יקרות, זה נמצא בעומקים מאוד מאוד עמוקים. עמוקים מאוד גדולים, שם נמצאים האוצרות. אז אותו דבר על בית המקדש. המבנה של בית המקדש הוא מבנה בתוך מבנה, בתוך מבנה, בתוך מבנה, ואז הקדוש ברוך הוא בתוך המבנה הכי פנימי מתגלה שם ליד הקרובים, ששם בעצם זה קודש הקודשים אחרי הפרוכת, ושם הקדוש ברוך הוא מתגלה, כמו שהקדוש ברוך הוא התגלה, גם יש איזה שיר של על רבי ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, וביקש שברך אותו, ורבי ישמעאל מברך אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ברכני בני. רבי ישמעאל, יש שיר מאוד יפה. ראיתי את קטריאל, עומד ומתאר שם את הקדוש ברוך הוא. מלאכי הקדוש ברוך הוא יחד איתו. אז נאמר שם שרואים שאחרי שהוא מברך אותו, הוא אומר לו שיגולו רחמך על מידותיך, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל ויואב את עם ישראל ושלא יכעס על עם ישראל. מדוע גם שהאש שנראתה בבית המקדש הייתה בצורת אריה, שזה מסמל בעצם חסד. אריה מסמל חסד, נשר מסמל רחמים, ושור מסמל גבורות. ודווקא האש, הקדוש ברוך הוא בחר שדווקא היא תהיה בצורת אריה. אומרים גם שאדם כשהוא עושה איזושהי מצווה או איזה חסד והוא לא מספר לאף אחד, אז יש לזה תוקף כמו תוקף של כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. כשאתה עושה מצווה וזה רק בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה התוקף שיש כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. אם אתה לא מספר את אותה מצווה. גם בכלל אומרים שאוהל מועד, אנחנו רואים על כל האבות שלנו, אז אברהם היה באוהל, יעקב, אשתם יושב אוהלים, ישוע, מסופר שהוא לא עזב את האוהל. ובדרך אגב, למרות שהוא לא עזב את האוהל, הוא היה יודע, הוא הכיר את נפשו של כל אדם ואדם. רואים שבכלל יש את העניין הזה של לצאת לרחוב וזה, רואים ש... דווקא הפוך, זאת אומרת, אדם שישב ולא ראה, לא יצא אף פעם מהאוהל, היה יודע את נפשו של כל אדם ואדם. רואים שישוע היה יודע לרדת לפרטים ולדבר לכל אדם בגובה הנפש שלו. הוא היה יודע בדיוק עם מי הוא מדבר, וידע גם להתאים את מה שהוא אומר לכל נפש ונפש. זו תכונה אדירה, זה משהו שאי אפשר להסביר איזה מעלות גבוהות יש איזה לרדת לכל אדם לרמת הנפש שלו. ולהתאים את עצמו לרמת הנפש. אומרים שרבי שמעון בר יוחאי ראה את בית המקדש תמיד. ואגב, שבית המקדש היה קיים, הייתה קדושה מאוד מאוד גדולה, וכל הזמן אנשים חשבו רק טוב. וגם רואים שכשהכהנים עבדו בבית המקדש, אז אם הוא לא כיוון להקריב וכיוון על משהו אחר, זה לא נחשב הקרבה. זאת אומרת, גם הכוונה הייתה צריכה להיות, חייבת להיות מאוד מאוד טובה. שזה כבר עבודה על כוונות, שזה גם רמת המחשבה גם. אז באמת, למדים מזה שבית המקדש זה משהו שהוא מכניס המון המון אור ושמחה בלבבות. וידוע שבית המקדש השלישי שיקום לעתיד לבוא, בעזרת השם, יהיה בית מקדש נצחי. הוא ישפיע באופן שכזה שישנה את כל העולם. גם מבחינת המראה שלו, וגם מבחינת התחושות שהוא ייתן פה בעולם, בכל העולם כולו. גם עם ישראל, כי עם ישראל משפיע על כל העולם. כשעם ישראל יבוא לבית המקדש, אז... זה יהיה משהו מאוד מאוד מיוחד. ונאמר שבית המקדש יורד מהשמיים, אבל עדיין מי שיבנה את החלק התחתון ביותר בבית המקדש יהיו בני ישראל, שזה עוד פעם מעיד על החלק התחתון, שזה מעיד על ענווה. זה עוד פעם רמז שרק על ידי ענווה, ענווה וצניעות וביטול וביטול גמור, נהיה אפשר בכלל לקבל ולראות את בית המקדש הנצחי לעתיד לבוא על ידי משיח צדקנו הרבי מלובביץ', שיבוא ויגאל אותנו, שהקדוש ברוך הוא ישלח את הרבי מלובביץ', מלך המשיח, ויבוא ויגאל אותנו. אמן כן יהי רצון. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד.